מכובדי, מקים עולה של תשובה בארץ הקודש, הרב דוב הכהן מגאון שליטה, רבנים ולומדי תורה שנאספים כדי ללמוד ולהתקרב לבורא עולם בתשובה מאהבה. ביום הכיפורים, מעבר להיותו יום מחילה, סליחה וכפרה, זה יום שיש בו נקודה נוספת, מתן תורה. ביום הגדול והקדוש הזה ניתנו הלוחות. עשרת הדיברות יורד משה רבינו מן ההר, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מוחל לעם ישראל, ונותן לו את הדיברות, וכעת יש לו שוב את עשרת הדיברות, לתת אותם לעם, אחרי שהוא שבר את הלוחות בפעם הקודמת. מוריי ורבותיי, שאלה שהציקה לי במשך שנים, אני מבקש להציג בפניכם. חז"ל אומרים על הלוחות הראשונים, אלו שמשה שבר, חז"ל אומרים עליהם שבחים עצומים. לו היינו זוכים והלוחות הללו היו נשארים איתנו, לא הייתה שכחת התורה, לא הייתה בעם ישראל גלות, אלא נכנסים היו עם הלוחות לארץ, בונים בית מקדש ומביאים את העולם כולו להכרה באלוקות השם. לא היינו זוכים, לא הלוחות הראשונים היו נשארים איתנו, אבל משה שבר את הלוחות והקדוש ברוך הוא מאשר את זה, אומר לו, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. אבל בנקודה הזאת שאלתי את עצמי שנים, למה שובר משה רבינו את הלוחות? אתה רואה את העם שהוא פרוע? אתה רואה שהם לא ראויים, הם לא מתאימים עכשיו לקבלת תורה? תחכה, שים את הלוחות אצלך באוהל. הרי זה לוחות כל כך מופלאים, זה מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. שמור את זה איתך. שים את הלוחות הללו באוהל שלך ליד ארונו של יוסף. תניח את הלוחות ותמתין עד שיגיע הרגע המיוחד שאז תוכל לתת את הלוחות לעם ישראל. הם יבינו את הטעות שלהם. למה משה רבינו שובר את הלוחות במקום לשמור אותם להזדמנות הראויה לתת אותם לעם? שאלתי את עצמי את השאלה הזו שנים, ואני מבקש ללמוד איתכם ולהרחיב את התשובה הקצרה שכותב הרב אליהו אליעזר דסלר בספר מכתב מאליהו. מצאתי שהוא שואל את השאלה, וגם הוא תמה. הוא מביא מדרשי חז"ל על גדלותם של הלוחות הראשונים ועל הזכות הגדולה שהייתה לו היינו זוכים וזה היה נשאר. אז הוא תמה גם כן, למה משה לא ממתין יום יומיים עד שהעם יבין את הטעות שנעשתה, את החורבן הגדול, ואז הוא ייתן להם את הלוחות, ואז הוא יגיש להם את מכתב האלוקים מושלם. אז למה זה לא כך? ולהבנת תשובתו, אני מבקש ללמוד איתכם גמרא במסכת נידה. גמרא קצרה ופשוטה. אומרת הגמרא במסכת נידה, במכתב שמציין הרב ישראל מסלנט, והוא מדבר במאמר בסימן למד באור ישראל. הוא מציין את הגמרא כך. הגמרא בנידה שואלת, כותב הנביא יחזקאל בפרק למד ג', וכתוב לנו, נאמר לנו שם, שהרשע חפץ השם, לא חפץ השם במותו. אין חפץ לקדוש ברוך הוא במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. לעומת זאת, אומרת הגמרא, אבל נאמר בספר שמואל, כי חפץ השם להמיתם. שואלת הגמרא בנידה, אז השם חפץ להמית את החוטא? או להפך, השם חפץ ושובו מדרכו בחיה? עונה הגמרא ואומרת, כשכתוב לא אכפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, זה מדבר על מי שעשה תשובה. כשכתוב חפוץ אכפוץ במות המת, זה מי שלא עשה תשובה. שואל רבי ישראל מסלנט באור ישראל בסימן למד, במכתב למד, אומר אני לא מבין. קודם כל, אם הוא עשה תשובה, הרי כבר למדנו בתורה את יכולת התשובה. כוח התשובה מוכר לנו בדברי הנביאים כל כך הרבה. יש הווה אמינא שמי שחוזר בתשובה חפץ השם להמיתם? ודאי שלא. אז מה הווה אמינא שצריכה הגמרא לומר שלא חפץ השם במות המת כי הוא חזר בתשובה? זה אני כבר יודע ממקומות נוספים. למה הגמרא לא מדגישה את זה באמירה אחרת? אבל אם מדובר על בעל תשובה, בעל תשובה הוא כבר משהו אחר. ואז הוא שואל שאלה קשה יותר. נאמר לנו כאן, אומר השם לא אכפוץ במות המת. אומר רבי ישראל מסלנט, לקרוא מת על אדם שהוא בעל תשובה? רשעים במיטתם, בחייהם כבר קוראים מתים. אבל הוא לא רשע, הוא בעל תשובה. רשע במותו ייקרא מת, אבל כרגע אני מדבר על בעל תשובה, על מישהו כבר מושלם, מישהו קרוב אל הקדוש ברוך הוא. להגדיר אותו בתור אחד שהוא מת? למה? אומר רבי ישראל מסלנט, באור הדברים קצת שונה. בשני המקרים מדובר באדם שעוד לא עשה תשובה. גם הפסוק שאומר לא אכפוץ במות המת, וגם הפסוק שאומר שיחפץ השם להמיתם, שניהם מדברים על מי שחוטא. אבל למה קוראת הגמרא לאחד מהם שהוא עשה תשובה? מדובר על אחד שהוא לא כשעורף. אחד שיש עם מי לדבר. הוא כרגע עדיין מת כי הוא רשע, כי הוא עוד לא חזר בתשובה, הוא עוד לא שיפר את דרכיו. אבל האיש הזה שכרגע לכאורה הוא עדיין רשע, זה אחד שבא לשמוע, בא ללמוד, רוצה להקשיב. אצל אחד שכזה יש סיכוי לדבר איתו, יש דרך לפעול איתו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא אכפוץ במות המת. למרות שכעת הוא עדיין כרשעים בחייהם קרויים מתים, אבל הוא בדרך הזאת יכול לשנות את עצמו. ולכן הוא יכול לשוב בתשובה שלמה. הוא יכול להיות אדם אחר לגמרי. הוא יכול להיות אדם איש מעלה. והקדוש ברוך הוא ממתין לו. הוא יכול להיות זה שיעשה תשובה. לעומת זאת, מי שנאמר עליו חפץ השם להמיתם, אלו קשי עורף. זה מוזכר איפה? בדברי מלאך האלוקים שמגיע אל שמואל אלי ואומר לו על הבנים, ואלי מדבר עם הבנים, והם לא מגיבים, ממשיכים עדיין בדרכם. מי שהוא קשה עורף, אין אפשרות לשנות. זה צריך משהו, חתירה מיוחדת מתחת כיסא הכבוד. אבל בדרך התשובה שסלל הקדוש ברוך הוא בעולמו, בדרך תשובה רגילה, קשה עורף, אין עם מי לדבר. אני מבקש לתת לכם דוגמה של קשה עורף. ספר ירמיהו, מתואר שהוא הולך בשוק בירושלים ואומר, רבותיי, תחילת חורבן כבר הייתה. יחוניה גלה עם כלי השם שכבר הגיעו לבבל. ואם לא תשפרו מעשיכם, החורבן יהיה מושלם ונאבד את בית המקדש. הוא הולך בשוק התחתון ואומר את זה. בשוק העליון הולך נביא שקר, חנניה בן עזור, ואומר, הכל יהיה בסדר. לא רק שאתם לא גולים, גם כלי השם שנלקחו לבבל ישובו הנה. והם נפגשים במפגש השבקים. ואומר ירמיהו לחנניה בן עזור, למה אתה מטעה את העם? למה אתה גורם לגלותם? יהיה חורבן בגללך. אומר חנניה לירמיהו, למה אתה גורם צער לעם? למה אתה מאיים עליהם? למה אתה אומר להם דברים שלא יהיו? הרי אתה יודע שכלי השם יחזרו עוד מעט מבבל. אדרבה ואדרבה. אומר לו ירמיהו, הלוואי, אמן. שכלי השם יחזרו לפה, אמן סלע ועד. אבל מכיוון שאני נביא השם ואני יודע שזה לא אמור לקרות, אתה טוען שאתה נביא? אם שקר דבריך ואתה מטעה את העם, אתה מת בשנה הזאת. כך אומר ירמיהו לחנניה בן עזור. מסתיים הפרק הפתט בירמיהו, וימות חנניה בן עזור בשנה ההיא בחודש השביעי. שואלים חז"ל, החודש השביעי זה תשרי. אם הם דיברו לפני כן, זאת אומרת הם דיברו באחד מחודשי הקיץ. אבל תשרי זה כבר שנה אחרת. תשרי זה ראש השנה לשנים, אז זו כבר שנה אחרת. ואם כך בחודש השביעי זה לא מתאים. מספרים חז"ל סיפור מפחיד. חנניה בן עזור חולה את חוליו והוא מבין שהוא נוטה למות, והימים הם סוף חודש אלול. מה מטריד אדם שעומד מול עולם האמת? מה מטריד בן אדם שמילותיו כתובות בדברי הנביא, יש להם ערך, והוא אמור לעמוד לפני כיסא הכבוד? מה מעסיק אותו? שלא יגידו שהוא היה נביא שקר, שלא יגידו שירמיהו צדק. אז הוא אומר לבניו לשמור את גופתו ולא לגלות על מותו לכל העם. רק אחרי יום הכיפורים, רק אחרי ראש השנה, כדי שזה יהיה מוות לא באותה שנה, ואז יוכחשו כביכול דברי הנביא ירמיהו. זה מה שמעסיק אותו. אני מנסה לדמיין לעצמי את המשפחה. ליל ראש השנה, הולכים הבנים שלו לבית הכנסת, אחרי שהוא כבר עצם את עיניו כדבר הנביא באותה שנה, חודש אלול. מגיעים לבית הכנסת, גופתו בבית, מוסתרת, ואז שואלים האנשים, נו, מה שלום אבא, מה שלום אבא? ברוך השם, יש הטבה. ברוך השם. הוא כבר ככה ידיד עם הרופאים, הכל בסדר כבר. למחרת בבוקר בבית הכנסת עוד עושים משבירך, רפואת הנפש ורפואת הגוף לחנניה בן עזור, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. צריך באמת רפואה שלמה מאוד מן השמיים. הוא כבר נמצא שם לא בדין על שנה אחת, הוא כבר נמצא שם בדין על כל השנה, על כל חייו. אחרי ראש השנה, הידרדרות, והנה הוא נפטר. דברי הנביא אמת, הוא מת באותה שנה, אבל קשיות עורף שבו, אי רצון לשמוע לדבר השם, ההמשך הגאווה שמובילה אותו להטעות את כל העם, כל אלה הובילו אותו למקום רחוק, למקום קשה, למקום של גם בימיו האחרונים מול עולם האמת, זה מה שמעסיק אותו. להמשיך לרמות, להמשיך להטעות, כי הוא קשה עורף. אדם שהוא קשה עורף, קשה לדבר איתו. הנביא מתאר לנו שירובעם בנבט, אדם גדול, אין לנו מושג בגדלותו. נאמר עליו שהוא לבוא סמלה שאין בה דופי. תורתו לא היה בדופי, תורה מושלמת, הוא לבוא סלמה חדשה. וירובעם בנבט, שוב הכבוד מטעה אותו וגורם לו להקים מזבח בצפון, מזבח בבית אל, ולבדות ולהוסיף חודש מליבו, ולהכריז על איסור ולהעמיד שומרים שאי אפשר ללכת לירושלים עיר הקודש. והקדוש ברוך הוא יודע את גדלותו של האדם, שיכול להיות חברותה של הקדוש ברוך הוא עם דוד המלך בגן עדן. אז שולח הקדוש ברוך הוא נביא להגיד לירובעם, מה זאת עשית? אל תלך בדרך הלא ראויה. אבל מה עושה ירובעם? הוא עומד מול המזבח, מעל המזבח, עם הדשן, ועומד להקריב קורבן לעגל בבית אל. אומר לו הנביא בדבר השם, אם אמת כדבריי, אז המזבח ייקרה והדשן יישפך. זה נוחס ושלום, מה אתה עושה? עזוב כבר את העבודה זרה. מהי תגובתו של ירובעם? הוא רואה שהמזבח נקרא כדבר הנביא. הוא רואה שהדשן נשפך כדבר הנביא. ובמקום לשוב ולהגיד ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, מה הוא עושה? היד שלו פנויה, הוא כבר לא מחזיק את הדשן, כי הוא נשפך. מרים יד כדי לתת מכה לנביא. סתירת לחי. אבל הקדוש ברוך הוא ששלח את הנביא גם מגן עליו. והיד של ירובעם נשארת משותקת באוויר. לא מסוגל להזיז אותה. פונה ירובעם ומתחנן, טעיתי. בבקשה שאלוקים ירפא את היד שלי. מה משמע כשאדם אומר מילים כאלו? אני לא חוזר לסורי, אני חוזר בתשובה. אני מבין את דבר השם שנאמר לי על ידי הנביא, שנרמז לי על ידי דשן שנשפך, מזבח שנקרא, על השיתוק ביד שערה. זה הדבר הפשוט. עומד ומתפלל, והוא זוכה, ואומר הנביא, ותשב ידו כבראשונה. אומרים חז"ל, מה זה כבראשונה? ברגע שהוא מרגיש תחושה ביד, הוא ממשיך את תנועת המכה שהוא רצה לתת לנביא. הרגע קיבלת את היד בחזרה מבורא עולם, ששיתק לך אותה בגלל שרצית לפגוע בנביא. אבל אין לו גבולות, קשיות עורף. הוא נעול על דבר מסוים, אין עם מי לדבר. מוריי ורבותיי, יהושע בן נון גוזר גזרה, ארור האיש אשר יבנה את העיר הזאת, את יריחו. בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. הוא אומר את העיר הזאת, את יריחו. כי הוא רוצה להראות חומות אדירות נבלעו באדמה, מעט מבצבץ. אומר יהושע בן נון, כל מי שרק יתקרב לארץ, יראה אל מול העיניים כוח מעשיו, יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אלוקים השקיע את החומות באדמה ונתן לנו את הארץ. זה רואים מול העיניים, ואי אפשר בכלל לטעות מאחרי השם. הולכים ישר אחרי השם שנתן לנו את ארץ הקודש. אז יהושע בן נון גוזר שאף אחד לא יבנה את העיר הזאת, גם אם הוא יקרא לה בשם אחר, שלא יבנה עיר במקום אחר בעולם ויקרא לה יריחו. כדי להשאיר לדורי דורות המקום הזה והשם הזה, מזכירים לנו לתמיד, יש אלוקים, שם השם, והוא נתן לנו את הארץ, כוח מעשה בגיד לעמו. אז הוא מראה את זה לדורי דורות, הוא משאיר את זה לדורי דורות, עד שמגיע אחאב מלך ישראל, שבעידוד אשתו איזבל, מביא כמויות של עבודה זרה לארץ. וחלק מהדברים הוא גם נותן לרעהו, חיאל בית האלי, לבנות את העיר את יריחו. ובניו מתים, מת הבן אבירם, מת הבן הצעיר סגוב. יש איזושהי אמרה שהיו לו שבעה בנים, בחז"ל בראשונים לא מצאתי דבר כזה. אבל בניו מתו. אדם שראה את יד השם, שראה שהקדוש ברוך הוא ביד יהושע בן נון מאשר את הגזרה הזאת, לא בונים את העיר. ובכל זאת, כשעומד אליהו הנביא בהר הכרמל ורוצה להראות לעם ששלוש שנים אין טל ואין מטר, כי הלכתם אחרי עבודה זרה וביקשתם לבחון את השם, עמוד אחרון בסנהדרין, ורציתם לראות אכן האם הקדוש ברוך הוא כשאומר בתורתו, חשבתם אולי, טעיתם שזה אולי משהו לא מושלם, לא מדויק? כתב הקדוש ברוך הוא בתורתו, שרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה. שלוש שנים אין טל ומטר, והעם ממשיך בעבודה זרה. מביא אליהו הנביא את כולם אל ראש הר הכרמל, להראות להם שאין כלום בבעל, באשרה, כל העבודה זרה, אין בה שום דבר. להראות ולהביא אותם אל הקריאה שנקרא כולנו במוצאי יום הכיפורים. השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים. חיאל בית האלי, מי שראה על בשרם של בניו שהשם הוא האלוקים, לא מהסס מלשתף פעולה עם מעשה רמייה, ויושב מתחת למזבח של הבעל, כדי שכשנביאי הבעל יצעקו הבעל ענינו, הוא ידליק את האש והעם יראה שהאש שורפת את הקורבן, ויחשבו שזה כביכול הבעל הדליק את האש. הוא סבל, הוא ראה מה התוצאות של ללכת אחרי בעל ואשרה, אבל בקשיות עורף הוא נמצא שם כדי להצית את האש. אבל הקדוש ברוך הוא שסייע לאליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא דואג שבאותו מעמד יגיע נחש ויקיש אותו, ורק אחרי שעם ישראל מפרק את מזבח הבעל רואים את גופתו של חיאל, ומבינים שאדם קשה עורף שאיבד את הבנים שלו ממשיך עדיין בקשיות עורף לנסות ולהטעות את עם ישראל אחרי עבודה זרה. קשה עורף זו מידה נוראית. הספורנו מבאר ואומר, למה בן סורר ומורה נענש בעונש קשה כל כך? הוא ילד, עוד לא בן 13, עוד לא הספיק לחטוא, אז אכל קצת בשר, אז שתה קצת יין, לקח מעט מאביו. למה? אומר הספורנו, החטא שלו זה כפי שנאמר בתורה, איננו שומע בקולנו, קשה עורף, לא מקשיב. אחד שכזה, אומר רבי ישראל מסלנט, אין סיכוי, לא משתנה הבן אדם. ברגע שיש בו קשיות עורף, הוא לא מקשיב לדברי תוכחה. הוא לא מגיע ביום שלישי לתשובה מאהבה, לקרב עצמו לבורא עולם. אחד שהוא קשה עורף, אחד שהוא לא מקשיב, אם אחד שכזה, אמרה תורה, ימות זכאי ועל ימות חייו. כי הוא לא ישמע למוכיחים, הוא לא ילך כבר בדרך טובה. יש לנו דוגמאות לדברים הללו, לקשיות עורף, דוגמאות רבות. אני מבקש אבל לחזור ברשותכם אל הלוחות. כשעם ישראל מקבל את התורה, הם רוצים ואומרים נעשה ונשמע, מאושרים על המתנה הגדולה הזאת. אבל כעבור תקופה לא ארוכה, בסך הכל 40 ימים, רוקדים מסביב לעגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה שהעם הזה הוא עם קשה עורף. הם לא מקשיבים, הם לא שומעים. ואם הם קשי עורף, זאת אומרת אין סיכוי כבר. ויחל משה, עומד משה ומתפלל, ריבונו של עולם, תן לי את הלוחות בכל זאת, תן לי להוריד אותם לעם, אל תעשה רע לעם. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ואחרי שהקדוש ברוך הוא ניחם, יורד משה ורואה מול עיניו שהעם הזה הוא קשה עורף, ומבין משה שמישהו קשה עורף אין עם מי לדבר, דרכו סלולה אחת לכיוון אחד חס ושלום. מה עושים כשיש עם קשה עורף? לתת להם מחר מחרתיים את התורה זה לא יעזור, הם קשי עורף, הם לא שומעים. אז מה עושים? צריך לנענע אותם, צריך לזעזע אותם. רק כשמזעזעים יש סיכוי שאולי משהו יסדק בקשיות העורף. ולכן משה רבינו שובר את הלוחות. כשהברירה היא בין לתת להם את הלוחות בעוד יומיים, אבל הם לא יקבלו את זה בקבלה מלאה, הם ימשיכו להתרחק, או האפשרות השנייה היא לשבור, לזעזע, להגיד להם תראו לאיפה הידרדרתם. משה מבין שהדרך השנייה היא זו שיכולה להוביל לשיפור כלשהו. ואז הוא עולה, אולי יחפרה בעד חטאתכם. ואז הוא יורד בפעם השנייה, עוד לא איש בצורה. אבל אז פה בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. נפלינו אני ועמך, כן, כשהם כבר לא קשי עורף, כשהם מקבלים על עצמם להתנהל אחרת, אז כבר יש עם מי לדבר. כך מבאר הרב דסלר, כך אני מבין את ביאורו, מדוע משה לא שומר את הלוחות לעוד יומיים. מדוע הוא שובר? כי במצב שכזה אין לך הרבה ברירות. כשמדובר על מי שהוא קשה עורף, מי שאינו שומע לתוכך, מי שלא מקשיב, אצל אחד שכזה אין אפשרות לתת את הלוחות בצורה המלאה. אצל אחד שכזה חייבים לעשות מעשה שישנה את הדברים. רק לפני ימים ספורים למדנו בדף היומי גמרא בסנהדרין. מתארת הגמרא, כתוב בתוכחה בפרשת בחוקותיי, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. אמר אליהו הצדיק, היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים, הולך אליהו עם אוכל לתת לאנשים אומללים שהם בזמן המצור תפוחי רעב. פעם אחת מצא תינוק תפוח ומוטל באשפה. אמר, מאיזו משפחה אתה? אמר לו, משפחה פלונית אני. אמר לו, כלום נשתייר מאותה משפחה מישהו נשאר? אמר לו, לא, חוץ ממני. אמר לו, אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד? אמר לו, הן. אמר לו, אמור בכל יום שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. קבל על עצמך מלכות שמיים. אומר לו התינוק, הס שלא להזכיר בשם השם, שלא לימדו אביו ואמו. אבא ואמא לימדו אותי, לא מזכירים את זה. מיד הוציא יראתו מחיקו, מוציא פסל כלשהו מהכיס, מחבקה, מנשקה, עד שנבקעה קריסו, ונפלה יראתו לארץ, ונפל הוא עליה, לקיים מה שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. מה אתה מתעקש? למה הביא אותך היראה הזאת, הפסל הזה? תגיד שמה ישראל, קבל על עצמך מלכות שמיים. אבל הוא בקשיות עורף לא מוכן לשמוע שום דבר. והוא בקשיות עורף אין עם מי לדבר. עם כשעורף הוא. לא פלא שכשאני עומד בימים הללו ומבקש מהקדוש ברוך הוא ומתוודה על חטאיי, אני חייב להגיד, הסיכוי היחיד שלי שבו אני אולי אצליח במשהו לזכות, זה לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולומר, תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך לא חטאנו. כי אם אנחנו קשי עורף, אנחנו לא יכולים בכלל לדבר, אין לנו היכן לנסות בכלל לפתוח. אני הרהרתי בנקודות הללו כשעמדנו ביום ראש השנה ואמרנו 7 פעמים פרק למנצח לפני תקיעות השופר. 7 פעמים חזרנו. 7 פעמים פרק תהילים שיש סיבות רבות לאומרו. מדברים על אלוקים, מלכנו. אבל הפרק הזה גם מתחיל עם פתיחה שלרגע אמרתי לעצמי, מכל האישים הגדולים, קדושי עליון, שכתבו את פרקי התהילים, דווקא אותם להביא. רגע לפני שאני הולך לקיים מצווה לשמוע קול שופר, לזעזע את נפשי ולפנות אל בורא עולם, אז אולי נזכיר פרק תהילים של אדוננו דוד, משיח השם, של משה רבינו, איש האלוקים, של איתן האזרחי אברהם אבינו, שאנחנו מזכירים את פעולותיו בראש השנה. כל כך הרבה דברים יש להזכיר. את מי אנחנו אומרים? למנצח לבני קורח מזמור. דווקא בני קורח. אבל נדמה לי שכאשר מלמד אותנו הרמב״ם שבשופר יש ביטוי של אורו ישנים, של זעזוע מסוים, אומר הנביא, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, יש זעזוע מסוים שהשופר עושה לאדם. הזעזוע הזה הוא משמעותי. היו כאלה שהזדעזעו. בני קורח, כשנפתחה האדמה, אבא שלהם קורח לא הזדעזע. דעתן ואבירם לא הזדעזעו. אבל בני קורח תפסו את עצמם ברגע האחרון וזעקו את האמת לאמיתה. משה אמת ותורתו אמת והם ודאים. וממשיכים לזעוק את הזעקה הזאת, שהיא מנסרת את חללו של עולם ואומרת לנו תורת אמת מהי. בני קורח ברגע האחרון התנערו מהמציאות הקשה הזאת והפכו להיות הסמל עבורנו רגע לפני שאנחנו פונים אל בורא עולם ומבקשים להתעורר ולהחריד את עצמנו בקולו של השופר. הם אלה שאומרים זמרו אלוקים זמרו. זמרו למלכנו זמרו. הם אלה שמלמדים וחוזרים ואומרים לנו, כי מלך כל הארץ אלוקים. אז לכן אנחנו אומרים דווקא את המילים שלהם, כי הם רגע לפני זעזעו את עצמם, ניענו את קשיות העורף שלהם, שמעו את הרמז, את הקול שמשמיע להם הקדוש ברוך הוא, וזכו ונתבצר להם מקום מיוחד. לא עבדו באותו עבדון שאותו דור. ואנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, אין לנו עזי פנים וקשי עורף. אנחנו מודעים לכך שאיננו מושלמים. אבל אנחנו גם יודעים את האמת, אותה אמת שמכריזים עליה בני קורח. מלך כל הארץ אלוקים. ואנחנו רוצים לעשות זאת בזמירה. זמרו משכיל. אנחנו רוצים לשיר שיר חדש. אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, לשיר את שירך, לזהות את הבריאה שכל כולה אומרת שירה לבורא העולם, לראות את יד השם בבריאה, לראות את השירה הגדולה, ולזכות ולייחל ולראות במהירה כיצד נזכה כולנו לשיר את השיר החדש על גאולתנו, על פדות נפשנו, כאשר ייבנה במהרה בית מקדשנו, ובו נזכה כולנו לשיר ולראות את העולם כולו שר את שיר השם בשנה הזאת הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה. אמן.